אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תלמי.
Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Aleikum. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה, שבה אנחנו מדברים על ארכיאולוגיה בעקבות ירושלים הקדומה. האורח שלי באולפן זו הפעם השנייה, הוא פרופסור יובל גדות, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שוב שלום לך יובל.
היי, שלום שלום, תודה.
תודה לך, טוב שנשארת איתנו, ואנחנו בפרק הראשון ככה הקדמנו וסיפרנו קצת על תפקיד הארכיאולוג היום, על חלק מהכלים, נגענו ממש מעט בכלים העכשוויים המקדמים, ודיברנו על, התחלנו לדבר על ירושלים, על הייחוד שלה. ואת הפרק הזה אנחנו פותחים עם רגע מכונן בהיסטוריה. אחד הרגעים הדרמטיים בהיסטוריה היהודית ובהיסטוריה של ארץ ישראל, ואנחנו בשנת 586 לפני הספירה, דקה אחרי החורבן של ירושלים. ושם אנחנו רואים שמי שנשאר יושב ובוכה בכי גדול.
יושב ובוכה בכי גדול על עיר נפלאה שהייתה ואיננה. גם מי שנשאר, יש קצת שנשארו, וגם מי שיושב בגלות בבבל כבר מתחיל לעלות בזיכרונו את העיר הגדולה. וזה רגע ממש תיאולוגי בהקשר הזה, זאת אומרת, זה כבר, ירושלים היא כבר לא רק הדבר הארצי הזה של עיר גדולה עם רחובות וסמטאות ותנועה וכל מה שזה, אלא היא, היא מושג כמעט בלתי נתפס בעוצמתו, בזיכרון של אותם אנשים.
אז אנחנו נשאל כאן, נלך אחורה ונשאל מה זה המושג הזה, מה זאת הירושלים האלה הזאת, שאנחנו נמצאים שוב, נסיים בסוף את המסע שלנו בדקה הזאת אחרי החורבן, אבל מה זאת העיר הזאת? זאת אומרת, במה אנחנו נתקלים, ואתה כארכיאולוג, במה אתה נתקל בדבר הענק הזה שחרב?
כן, זהו, השאלה אם הוא היה, מתי הוא היה ענק? כי איך שהם מתארים את ירושלים, ירושלים תמיד הייתה העיר החשובה ביותר בעולם, המקום היחידי שבו מותר שיהיה פולחן לאלוהים, המקום שבו השם בחר לשים את שמו, זאת אומרת, זה ממש מקום פיזי, בית האלוהים הזה, והיא קשורה בשושלת אחת מאוד ברורה, שהיא שושלת בית דוד, מלך אחרי מלך אחרי מלך אחרי מלך, וככה זה היה בעצם, הם מתארים איזשהו השתלטות של דוד על ירושלים, אבל הם מתארים את ירושלים מאוד מאוד מונוליטית, מאוד אחת, מאוד חזקה, לאורך רצף הזמן. ובעצם, אני רוצה לנצל את ההליכה אחורה בזמן בשביל לראות, זה תמיד היה ככה, זה באמת הייתה ירושלים ענקית כל הזמן, זה באמת הייתה רק שושלת אחת, ומה היה לפני השושלת הזאת? כי סביר להניח שכאילו, גם לא כתוב שלא הייתה ירושלים קודם, אז מה זה, העיר יבוס הזאת, מה בדיוק הם מתכוונים כשהם אומרים את השמות האלה?
ולשם כך אתה בעצם לוקח אותנו, פרופסור יובל גדות, לאלף השני לפני הספירה, נכון? כן. אנחנו מתחילים שם בעצם.
כן. אנחנו נתחיל קצת בגיאוגרפיה, ולשם אפשר היה להתחיל קודם. ירושלים קיימת כבר קודם. יש שרידים מהאלף השלישי, ויש שרידים אפילו מהתקופות שאנחנו מגדירים אותם כפרה-היסטוריות בירושלים. אבל נראה שהרגע שבו היא הופכת לקצת יותר מיוחדת, קצת יותר ריכוזית בכוח שלה, והיא עולה על הרדאר, נגיד לזה, הדאר הפוליטי-היסטורי של הארץ, הוא כנראה קורה באלף השני לפני הספירה. אז אנחנו נלך לשם, ואנחנו גם נלך, שאמרתי שאני רוצה שנלך לגיאוגרפיה, זה כי הגיאוגרפיה היא לא ניטרלית. הגיאוגרפיה, אנחנו תמיד אומרים, יושבים בשיעור גיאוגרפיה ואומרים, ההר הוא הר, ומעיין הוא מקום שבו יש נביאה של כך וכך מים.
והרוח שחקה ככה הייתה על אדמה וסלע.
אנשים שמגיעים למקום, הם מגיעים למקום בעל משמעות. כשהם רואים מים בוקעים מהאדמה, הם רואים מקום שאני מניח שהם ראו בו מקום קדוש.
זה בגליל קורה הרבה, אגב. בגליל אנחנו מכירים המון סיפורים כאלה של ניסים, שהם בעצם כביכול המפגש עם הטבע. עם הטבע שהם לא רגילים אליו. זאת אומרת, פתאום יש איזה מעיין שלא מובן מאיפה מגיע, יש נס.
ברור, או נס, או אם תלכי טיפה יותר אחורה בזמן, זאת התגלות אלוהית. זאת אומרת, זה, המים הם, הם, הם אלוהים יכול להיות בהקשר הזה. והר גבוה אולי הוא מייצג את אלוהות, אולי הוא מצג מקום שאני יכול להגיע הכי קרוב לאלוהות בשביל לדבר עם האלוהות, אולי הוא בכלל מייצג איזשהו נקודה שהאלים מתכנסים בה, אפופו האולימפוס וכו'. אז כאילו להכיר קצת את הגיאוגרפיה של ירושלים יעזור לנו להבין איך הכוחות האלה, שהם כוחות טבע, אבל הם לא, הם לא, הם לא, הם, 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 הם פעילים, הם מאוד אקטיביים ביצירה של ירושלים, איך הם משפיעים על הבחירה של איפה ירושלים מתחילה ואיך היא מתפתחת ומה קורה בכל אחת מהתקופות.
אז לפני שבאמת נתחיל עם האלף השני, אתה תיקח אותנו אליו, אבל תספר לנו רגע איך נראית ירושלים. זאת אומרת, אתה רוצה לתת לנו סימנים? ההר שעליו נמצא הר בית,
כן.
למשל?
או... אז ההר הזה, השמות הם נורא מסובכים, גם דיברנו בפודקאסט הקודם על פוליטיקה, אז השמות הם הכי טעונים פוליטית שיכול להיות. אני אנסה לנרמל את ה...
זה שמות שאתה לוקח מהמקרא? זאת אומרת, מי נתן את השמות האלה?
רוב השמות אנחנו לוקחים מהמקרא, אנחנו לא מכירים את המציאות החוץ-מקראית בתקופות הקדומות.
אין לנו כתבים של יבוסים או של גילו כל מיני חרסים, נדמה לי, או חלקים.
אנחנו נדבר עליהם כשנדבר על תעודות קדומות, אבל אין שם תיאור ממש של ירושלים. זאת אומרת, כשמוזכר המונח הר ציון, אנחנו מנסים להבין אותו. היום הר ציון מזוהה עם החלק היותר מערבי של העיר, אבל כנראה שזה הר ציון הוא הר הבית. אבל יש גם את השם הר המוריה, ואז אתה צריך לשאול את עצמך, מי הביא את השם הר המוריה לירושלים? תמיד אתה מסתבך עם הרגע שהשם הזה הודבק או נוצר או וכו'. אז אני, קטלין קניון, שחפה בירושלים, חיפשה מונחים הכי ניטרליים. ואז היא בעצם דיברה על, היא כן השאירה את המונח טמפל מאונט, הר הבית, בית הכוונה מקדש.
שאיפה אנחנו רואים, אתם יודעים איפה העדות הראשונה לטמפל, למקדש, איפה זה כתוב?
לא, כי זה אחד המקומות היחידים, איפה זה כתוב זה משהו אחד, איפה זה ארכיאולוגית.
כן, אז קודם כל איפה זה כתוב אנחנו יודעים, איפה כתוב פעם, איפה זה מוזכר פעם ראשונה?
אפשר לדמיין שכשמדברים על אוהל מועד, וההבאה של ארון הברית לירושלים, שזה, אבל... הר הוא סביר להניח שהוא קיים, זאת אומרת, בדוח קיים, הוא גם מקודש כנראה קודם לכן. ההר הזה היום הוא מלבן ענקי שהורדוס השאיר לנו, שעליו יש את שני נקודות את המסגד ואת נקודת הציון של המוסלמים, אבל הוא תמיד היה בהקשר הזה מקום מקודש, והורדוס שינה לגמרי את הטופוגרפיה, אז לא רואים אותו יותר כהר, זה נראה פלטה מדהימה.
זאת אומרת, הוא שיתח אותו לגמרי, זה היה הר הרבה יותר גבוה.
הוא חלק הוא שיתח, וחלק הוא פשוט יצר מילוי מלאכותי, והפך את זה לפלטה, לפודיום בהקשר הזה. זה מה שנקרא אורוות שלמה, זה מין קשתות שמרזיקות את הבמה שיש על ההר שהיה הר. אם היינו מגיעים עוד פעם, 7,000 שנים לפני היום, היינו רואים הר מעוגל שהוא נופל מזרחה מאוד, בצורה מאוד חריפה לתוך נחל הקדרון, ואחר כך מתחיל להתפתח הר נוסף שנקרא היום הר הזיתים. הוא נופל מערבה לתוך הגיא שהזכרתי בפעם הקודמת, הגיא המרכזי, הערוץ הזה שמתחיל נגיד בשער שכם והולך יורד דרומה. זה שני מדרונות מאוד מאוד חריפים, והוא גם, יש לו מדרון טיפה יותר מתון, אבל עדיין חריף יחסית כלפי דרום, לאזור שמייצר איזה מין ככה, איזה מין חצי עוקף טופוגרפי, ואז מתפתחת שלוחה מאוד מאוד צרה. הקדרון ממשיך להיות הגבול של השלוחה הזאת ממזרח, הגיא המרכזי ממשיך להיות הגבול של השלוחה ממערב, ולשלוחה הזאת, קטלין קניון קרא השלוחה הדרום-מזרחית, כי היא בעצם... יוצאת מהר הבית, מההר שהוא מצפון, אז היא כאילו דרום מזרחית להר הבית.
את זה, אבל אתה לא יכול לדעת באמצעים ארכיאולוגיים, או שאתה כן.
היום כבר יש מספיק מידע בשביל לזהות את הערוצים האלה, אבל לא רואים את זה פיזית. את הכדרון רואים מאוד יפה. הכדרון, אתה עומד או על הר הבית עצמו, או אתה עומד בהר הזיתים, ואתה רואה את הכדרון זורם, לא זורם, כי לא זורם מים, אבל את הוואדי הזה עמוק שמתחתיך. הגיא המרכזי, הטירופאון, הוא נעלם מן העין, אבל אנחנו יודעים על הקיום שלו. זאת אומרת, אנחנו חפרו מספיק בשביל כבר לזהות את הטווי שלו.
אבל אם משהו משותח והורדת את החלק העליון שלו, אז את כל מה שלמעלה אתה לא יכול לראות. זאת אומרת, מה שאמרת שכהורדוס בעצם הופך את זה למעין פלטה, אז כארכיאולוג הבעיה שלך היא החלק שהיה למעלה, כי איפה תמצא אותו?
זה ברור, הוא נעלם.
הוא נעלם.
אם היה שם משהו, הוא נעלם. אבל גם לא חפרנו, אף אחד לא חפר מתחת להר הבית. זאת אומרת, 150 שנות חפירות בירושלים, אף אחד לא התקרח חוץ מזה, ניסיון אחד, לא היו ניסיונות ממש לחפור בזה, ולכן המידע מאוד מאוד מוגבל.
היה ניסיון אחד?
היה איזה משוגע בירושלים היו הרבה מאוד אנשים חיוביים וחיוביים פחות, אז פארקר רצה למצוא את תוצאות המקדש ב-1911 לדעתי, זה משהו כזה. אז הוא עלה לשם בחסכת הלילה. והיו גם קצת...
ונתפס ועצרו אותו? זאת אומרת, זה היה...
ברח, העותמנים עלו עליו, ואז הוא לקח את הסוס וברח ליפו, עלה על אונייה ונמלט מן הארץ, והכותרות בעיתונים, לא למחרת, כי זה לא אותו קצב, אבל בזה היו Gone with the Treasures of Solomon.
אוקיי. זאת אומרת שהוא כן מצא את האוצרות של סולומון. זאת אומרת, בפנטזיה המוחלטת, ואנחנו לא מכוונים לשם ולא חופרים בהר הבית, זה המקום לחפור בו? זאת אומרת, שוב, אנחנו משחררים רגע כל רסן?
כן, א', כל מקום הוא טוב לחפור בו, אנחנו לא משחררים רסן כי אנחנו מוקלטים ברדיו.
לא, לא, ברור, לא, אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, לא מהצד הזה, לא מהצד הזה, אבל זאת אומרת, מבחינה של ממצאים, שם אתה משער שתמצא דברים יצא דופן?
כן, יהיה מאוד מאוד מסובך לחפור את המקום הזה. עכשיו אני מדבר ארכיאולוגית, הכי
אנליטי בהקשר הזה.
מגלל מפעל הבנייה של הורדוס, קשה לדעת מה בדיוק שרד מהבנייה הקדומה יותר.
זאת אומרת, יכול להיות שהוא הרס את כל השכבות שהיו לפני, ולכן אתה אומר, ייתכן שגם לא נמצא שם הרבה דברים מעניינים.
בתוך כיפת הזהב, מה שאנחנו קוראים, כיפת הסלע, עומד הסלע, זה הסלע הטבעי. זאת אומרת, אם היה משהו בנוי על הסלע הטבעי הזה לפני, הוא איננו כבר, כי כיפת הסלע לקחה, בנתה, זה כבר לא הורדוס, זה אפילו יותר מאוחר. אבל ארכיאולוגית תמיד יש צ'אנסים למצוא קצת פה, או למצוא קצת שם.
אבל זה לא שאתה מצפה למצוא שם, שוב, אוטופית לחלוטין, אתה לא מנסה, לא חושב שתמצא שם משהו יצא דופן שיטלטל פה את כל הסיפור.
אתה תוכל למצוא רמזים, למשהו יוצא דופן שיכול לטלטל את כל הסיפור.
אוקיי.
כן, אבל לא תמצא לדעתי מבנה שלם, עומד.
כן, זה כנראה כבר לא קיים. מן הסתם שלו, כן, הורדוס, גם אם היה מן הסתם בימיו של הורדוס הרצו אותו. אוקיי, אז היה שם הר גדול כזה, אנחנו מדברים על ההר הזה.
על פסגת הר, שיוצאת מבין השלוחה, השלוחה הזאת שתיארתי שהולכת לכיוון מזרח דרום מערב, זאת השלוחה שהיום קוראים לה חלק שלוחת עיר דוד, וחלק קוראים לה סילואן, וקטלין קניון הציעה, בוא נקרא לה שלוחה דרום-מזרחית, זה נשמע לי שם שלא פוגע באף אחד, ונוח לי להשתמש בו. והשלוחה הזאת היא ממזרח לקדרון, ממערב לאותו גיא מרכזי, היא מאוד צרה, היא לא נראית מקום הגיוני להתחיל בו אתר, וחיים וישוב, אבל למטה, במדרון המזרחי שלה, לתוך הקדרון, נובע מעיין הגיחון. והמעיין הזה הוא המעיין היחידי בכל המרחב של הרי ירושלים, ששופע מים כל השנה, ובאמת שופע מים, זאת אומרת, כמות יוצאת דופן, ואם אתה מדמיין עיר שמתפתחת וצריכה מים, זה המקום, זה הלב הפועם. וכבר רמזתי שזה לא רק הלב הפועם ברמת אני צריך מים לשטוף את הכלים, זה הלב הפועם ברמת הפוליטית. אם אני חי מהמעיין, שהמעיין הזה הוא איזה או אלוהות או ייצוג של אלוהות, אז אני שולט בדבר הזה, בהקשר הזה.
זאת אומרת, זה הופך להיות מרכז לא רק פיזית שבאים לקחת ממנו מים, אלא איזשהו מרכז רוחני, אסטרטגי, פוליטי.
בדיוק.
זה המרכז של הכל.
כן, בהקשר הזה.
כי מפה החיים מגיעים כביכול המים.
בדיוק. ואז נוצר איזה מין מתח כזה. מצד אחד זה מקום מאוד לא נוח, זה בתחתית הערוץ, אל מול שלוחה מאוד מאוד צרה, מדרונות מאוד מאוד חריפים, ויותר טוב, יותר טבעי לבנות את העיר למעלה, אבל אם אתה בונה את העיר למעלה, אז אתה נשאר ללא המים. והמתח הזה קיים כל הזמן בירושלים. איפה היא בדיוק אמורה להיות? בהר הבית, למעלה, על הפסגה הנוחה, כמו כל עיר נורמלית במזרח הקדום, או צמוד למעיין, למטה, במקום קצת שמאלץ אותך לאיך זה, אבל בעצם אתה מצדיק את קיומך פה, כי באת, בשביל זה התכנסנו, בשביל זה הגענו לכאן. וזה שני הדברים בהקשרים האלה. עכשיו, אם אני אוסיף רגע משהו שכבר ככה רמזת עליו, אמרנו, הר הבית לא חפרו, אנחנו לא יודעים, שלוחת, האזור המעיין, השלוחה הדרום-מזרחית, זה אזור שנחפר כבר 100 ומשהו שנים, 150 שנה, אז יש המון המון מידע עליו. והשאלה כל הזמן היא, האם אנחנו חופרים במקום שנוח לנו, ואז מניחים שזה מייצג באמת את תולדות העיר, או אם היינו יכולים לחפור איפה שאנחנו רוצים, באותו נוריד את המגבלות, אז היינו מגלים סיפור אחר לגמרי של העיר. וזה איזשהו מתח שכל מה בז כזה באוויר של מה בדיוק אנחנו רואים מירושלים, ואם אנחנו לא רואים בעצם רק מקטע קטן שלה שקשור במעיין.
כן, אנחנו לא חופרים מתחת למקומות שיש להם חשיבות פוליטית, דתית, ולא יכולים לעורר בהם את השדים, אבל אז אתה אומר, יכול להיות שבאמת אנחנו מפסידים איזשהו סיפור רחב יותר. ולפי מה שאתם חוקרים ובודקים, שוב אמרנו, אין תשובות מוחלטות, בטח לא בירושלים, עוד נגיע לזה. אכן אנחנו לא במקום המדויק, זאת אומרת, אתה משער שאנחנו...
אז לא, יש פה איזה ויכוח מאוד חריף, עכשווי, חי, תוסס. אני בדעה שלו, שהמעיין הוא הסיפור, לפחות בחלק מהתקופות. אחרים, עודד ליפשיץ וישראל פינקשטיין ועידו קוך, ועכשיו הוא יצרף אליהם נדב נאמן, היסטוריון מאוד מאוד חשוב, אומרים, רגע, פספסנו, הרדאר צריך ללכת לכיוון הר הבית כהר, כזירת היה, יש שם מספיק שטח לקיומה של, של עיר.
זאת אומרת, זה ההר מספיק גדול, הר הבית עצמו, כדי שעליו תהיה העיר. סדר גודל של עיר שאנחנו מדברים אז, כי זה לא ירושלים שאנחנו תופסים עכשיו.
עיר קדומה בארץ ישראל, תקופות הברונזה, זאת 100 דונם. זה הסדרי הגודל.
אז ומה... זה גני, אז הר יכול להכיל...
כן, וההר הזה יכיל גם את העיר, וגם בפסגתו את הארמון ואת המקדש, במידה ואכן יתקיים. ואז אתה שואל רגע, מה קורה עם המעיין בהקשר הזה? אז הם צודקים. יש שם 100 ומשהו דונם, יש שם גם יותר, שיכולים להיות...
אבל אז המעיין נמצא למטה, שזה מוזר, לא? כן, המעיין, בעצם...
המעיין למטה הוא, זאת עובדה, והשאלה אם אמרו, טוב, נגיע אל המים איכשהו, נבצר את המים איכשהו, או שזה לא הגיוני, ולכן צריך להניח שצריך לחפש אתם באזור המעיין. אני רוצה פה ללכת רגע ולהגיד, הוא יכול להיות שאנחנו, כארכיאולוגים, יכולים ללכת רק ממה שאנחנו יודעים. אוקיי? כלומר, ההשערה שהם אלו היא השערה מעניינת, אבל היא השערה, אין לנו שום דרך לדעת לגביה. אם אנחנו אומרים, רגע, איפה מצאתי את הדברים הכי קדומים בירושלים? אז הם התגלו ליד המעיין, בינתיים. אוקיי? אז בואו...
שוב, ויש מקומות שאתה לא יכול לחפור בהם, אמרנו, לא בטוח שאם נחפור, שוב, אנחנו לא מכוונים לשם, שלא יזדעקו שמנו, אבל לא בטוח שהיינו מוצאים שם, ממצאים, כי יכול להיות שהם גם בכל הסיפור נעלמו.
אז עכשיו אני אומר, טוב, אני צריך להתחיל לספר את הסיפור איכשהו.
אבל המעיין לא מספק תשובה, לא שולל דברים אחרים, זאת אומרת, כי אתה אומר, נמצאו שם הממצאים הכי קדומים. זאת אומרת, במעיין יש סיפור, אתה מוצא בו הרבה ממצאים. מה אומר לך המעיין?
אז המעיין אפרופו, רגע, איפה אנחנו מתחילים את הסיפור, המעיין אומר, באלף, בראשית האלף השני לפני הספירה, יש יישוב ליד המעיין, ולא עובר הרבה זמן, והמעיין הזה גם מבוצר במגדל, קודם הזכרתי את הורדוס בתור הבנאי הגדול של ירושלים, אז המגדל הזה מתחרה בהורדוס בראש בראש בהקשר הזה,
בעוצמת הבנייה. איך אתה יודע את זה? מה אתה מוצא שאתה יכול להגיד אמירה
שמה,
כזאת?
מי שמצאת, הבין את המגדל הזה, זה רוני רייך ואלי שוקרון שחפרו בצמוד למעיין, וזה פשוט מבנה בנוי בבולדרים אדירים, אבני, אנחנו קוראים להם אבנים קיקלופיות, כי רק קיקלופ יכול לסחוב אבן כזאת. כנראה נחצבו בסביבה ליד, לא מסודרים, זה לא איזה אבן יפה מסוטטת, אבל... ענק, 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 וזה עוטף את המעיין, ממש חובק אותו, ככה שמי שהלך לו בכדרון והתקרב לכיוון המעיין, אמר, וואו, מי המלאכים האלה שמסוגלים ליצור מבנה כזה מטורף? וגם יש פה עכשיו, הפעם הראשונה, סלקטור. לא כל אחד יכול לבוא למעיין. עכשיו המעיין הוא שלי. של...
אני שולט במים כן, בצורה טוטלית.
בדיוק.
גם בנראות, אגב, אני משארת שזה חסם את
ה... חסם, לא, את המים היה צריך לתעל בתעלות כדי, כי זה כמות מים גדולה מאוד, אז חלק ניגשו לנקודת שאיבה באמת בתוך המגדל, כשהיא נקודה שמורה.
המגדל נשמר? זאת אומרת, ממש רואים את המבנה של המגדל? עומד, עומד.
אי אפשר לפרק אותו, אי אפשר לקעקע אותו. הוא עומד שם לגובה יוצא דופן לתקופה הזאת.
וואו.
הוא באמת, באמת, לוקח קצת זמן, אתה הולך שם וזה להבין, הוא מאוד מאוד מרשה.
לציבור מותר לבקר
כן,
שם?
כן, כן. מקום מפותח לגמרי, ואפשר לראות, קוראים לזה המגדל הכנעני, לא חשוב. זה מגדל... שגם מכל מה שאנחנו עושים כרגע במחקר כרגע, נראה שהוא נבנה 1800, נגיד 1800 לפני הספירה. זאת התקופה הכנענית של הארץ, אבל זה שם כללי, אני לא יודע איך הם קראו לעצמם, נראה לי שהם קראו לעצמם ירושלימים, משהו כזה. זאת תקופה שהארץ נחלקת כל המרחב הזה, אין ארץ ישראל, יש מרחב שהוא מתחיל איפשהו, נגיד בעזה פחות או יותר, והולך צפונה לתוך לבנון וסוריה, שיש בו ערים, וכל עיר שולטת על מרחב. כפרי.
פרובינקיות כאלה?
פרובינקיות זה כבר ממש... זה
הייתי מתקדם?
זה עיר, עיר ממלכה.
עיר ממלכה.
אוקיי? כלומר, ליוונים יש את הערי המדינה, הן מאוד מתוחכמות. אז נלך לעיר ממלכה. המלך והפריפריה שהוא שולט עליה. יש מלך כזה במגידו, יש מלך כזה מאוד עוצמתי בחצור, יש מלך כזה בלחיש כנראה, יש מלך חזק כזה באשקלון. בית מלוכה כזה ששולט מדור לדור, מאוד בתי אב כאלה מאוד משפחתיים, והסביבה הכפרית שנמצאת לידם, ומחלקים את הארץ פחות או יותר ביניהם. סביר להניח שהם ראו את עצמם בני אותה קבוצה, אותה זהות, אבל אנחנו לא מכירים איך הם קראו לעצמם מבחינה הזאת.
לא נשארו כתובות, אם דיברנו על כן, כתובות, אז, או
אז,
לא מצאנו...
אז הכתובות הקדומות ביותר שיש, שכאילו הם על סמך, הכתובות האלה, אני בעצם עשיתי את השחזור עכשיו, נקראות כתבי המהרה. במצרים... השושלתית, החזקה מאוד מאוד מפוארת, יושבים פרעונים, ומשום המאוימים מהחבר'ה האלה שמתחילים לצמוח פוליטית במרחב הלבנטיני הזה. והם לוקחים דמויות של, בהתחלה דמויות של שבוי, מין דמות של עשויה חרס, של שבוי, שהידיים שלו כפותות מאחורה, וכותבים עליהם כללות בלי סוף, ומייעדים את הכללות האלה למלכים שנמצאים כאן.
זאת אומרת, זה סוג של בובות חרס כאלה, זה לא אדם אמיתי, שכותבים עליו איזה כללה.
הרבה מאוד כללות בכתבי המהרה, אומרים, מלך מגידות, טה-טה-טה-טה-טה, ומקללים, וכנראה עשו איזשהו טקס שזה יהפוך לאקטיבי בהקשר. אז אחר כך הם עושים את זה אותו דבר על קערות. השם של ירושלים נזכר, א', זה כאילו מישהו לקח פנס ועיר פנס על ארץ ישראל. אנחנו רואים את הערים, רואים איפה מתפתחים המרכזים הפוליטיים האלה, וירושלים נזכרת שם, בשם שלה שאנחנו מכירים, בכתובות המהרה האלה. אז אנחנו יכולים להגיד לעשות איזה קישור בין הביצור במעיין, ההתפתחות של כוח פוליטי סביב המעיין, והכתבי המהרה שאומרים שירושלים היא עיר ממלכה כזאת, בהקשר הזה.
כמה כתובות כאלה נמצאו סך הכל?
כמה עשרות, אני חושב.
כמה עשרות.
והם נמצאים במוזיאונים, זה נקרא בברלין, וקבוצת בבריסל, זאת אומרת, הם נמצאים במוזיאונים באירופה, והם...
כי אלה החוקרים שמצאו אותם, למה באירופה?
כי אלה המוזיאונים שקנו אותם, בשוק העתיקות המצרי במאה ה-19. לא היה פה ממש חפירה. אז הנה איזשהו זרקור. יעבו עוד משהו כמו 400-500 שנה, ויתגלה עוד ארכיון במצרים, הפעם ממש ארכיון תעודות, ועוד פעם מלך ירושלים יופיע בתעודות האלה.
בשמו?
בשמו, אבדי חפה. ואז זה כבר נותן איזשהו יחסים, אתה מבין יותר, מכיוון שזה ממש תעודות, אז אפשר להבין ממש את הגבולות של הממלכה הזאת שנקראת ירושלים, והיחסים בינו לבין המלכים האחרים ששלטו על הארץ, והיחסים, כשכתובות המהרה נכתבות, המצרים יושבים במצרים, ובארץ ישראל זה מרחב פוליטי בפני עצמו. כשארכיון אל אמרנה נכתב, או את התקופה שהוא מייצג, שזה משהו כמו 1350 לפני הספירה, מצרים שולטת על ארץ ישראל. ואלה תעודות, מכתבים שעבדי חפה אחד כזה, או הרבה מאוד אחרים, כותבים למלך מצרים בבקשות שיעזור להם, שיבין שהם צריכים את העזרה שלו, וכל מיני כאלה.
הם נותנים מעשר? הם נותנים איזה שהם...
כל תכתובת בינלאומית הולכת עם... מעשר זה מילה יפה לשוחד קטן.
כן.
חילופי מתנות נקרא לזה.
מה זה קדים של יין, תבואה, מה זה?
המלכים המקומיים לא כל כך יכולים לתת הרבה. כל התכתובת הבינלאומית, וזה היא הולכת בשתי רמות. יש את המלכים שהם ברמה של כמו הפרעה המצרי, שאחד יושב בטורקיה, האימפריה החיתית, ואחד יושב בקפריסין, ואשור ובבל. אלה מלכים, כשהם כותבים אחד לשני, זה אחי. זאת אומרת, אתה ממש אח שלי ברמה. והם מעבירים באמת אוצרות מטורפות מיד ליד. המלכים המקומיים, כן, הם נותנים קצת אריגים וקצת זה, ובעיקר הם מספקים פועלים. הם משתמשים בכוח האדם שלהם בתור משהו שיעזור למלך המצרי בשדות שנשלטים ישירות על ידו. אז אנחנו רואים, הם גם כמובן תמיד מתלוננים אחד על השני. אני עוזר לך, אבל תדע לך שההוא בגת הוא נגדך, וההוא בגזר בכלל, וההוא בשכם הוא הכי נגדך.
כבר אז לא נצלנו את הגלגל.
לא,
כן,
ממש
כן.
לא. זה, ארכיון אל אמרנה, זה קורס בפוליטיקה מזרח תיכונית.
מדהים.
לכל מי שרוצה להבין איפה אנחנו חיים.
וזה כתוב, הם כבר כותבים את זה, כתוב, כן. הם לא רק אומרים את זה בשפתם, אלא כותבים, זה חרות על האבן. ירושלים באותה העת, אמרת, היא מוזכרת באחד,
אז היא נזכרת פעם...
הדמויות האלה, אמרת, כן.
וזה, ואנחנו מבינים מזה ששם ב... בחלק הראשון הזה של האלף השני לפני הספירה, היא הופכת לעיר מרכזית. אולי יש משהו על הר הבית? אין לי מושג. מה שאני כן יודע זה שיש ביצורים באמת יוצאי דופן ליד המעיין. יש, אל הביצורים האלה מוביל מה שנקרא המסדרון המבוצר, או המעבר המבוצר נקרא לו. שני קירות נבנים לגובה, שמאפשרים, נגיד את נמצאת בראש הגבעה, ואת רוצה להגיע למעיין, אז את לא חשופה. את הולכת ומשני צדדייך יש קירות עבים מאוד, גדולים מאוד, מונומנטליים, כל סופרטיב שאני יכול כדי לנסות להראות אותם. והם מייצרים איזשהו מעבר מאוד מאוד בטוח, וגם יש עוד כל מיני מפעלים שלוקחים את המים ממקום למקום, ועוד כל מיני סימני חיים מסביב. מסדרון כזה, כשהוא עומד והוא קיים, אולי בנו אותו בשביל הביטחון, אבל הוא מייצר כבר איזשהו, איזה מין גישה, כאילו מוביל את האנשים אל המים במשהו שהוא נורא, לא לקרוא לזה עלייה לרגל, כי זה קצת ירידה, אבל איזשהו מין משהו נורא שמוליך אותך, תהלוכתי. אתה יורד בתוך מסדרון כזה, או עבדים יורדים בתוך המסדרון הזה, ואתה מגיע אל המים, ואתה לוקח את המים למעלה. אני בטוח שיש לזה מובנים שהם הרבה יותר מעבר לרק תחושת הביטחון בהקשר הזה.
אז אמרנו, יש כבר עדות לירושלים, ומה אתם עוד למדים? זאת אומרת, אמרנו שיש שם, אתה מגלה כל מיני תקופות וכל כן. מיני שכבות. אז מה אתם עוד למדים מאותו כן. מעיין שנחפר?
אז הפרק הזמן הבא, שהיינו מצפים לראות את ירושלים, הוא בדיוק אותו דבר של ארכיון אמרנה שהזכרתי. 1400, 1350, 1300. זאת תקופה שאנחנו רואים את ירושלים בתעודות. זאת אומרת, תכתה ארכיון אמרנה, מכיל חמישה או שבעה מכתבים שיצאו מאבדי חפה בירושלים וביקשו מפרעו שיעזור לו ויתערב כנגד האנשים מסביב שמציקים לו. והיינו מצפים לראות את ירושלים המבוצרת של אבדי חפה עם הארמון שלו וזה, ונית, אין כלום. יש מעט חרסים פה ושם, יש כמה שברי תעודות שאולי מרמזים, וזה הופך לאיזה מין הרגע הזה של התעלומה. אז מה? לא היה כלום ליד המעיין?
או שלא נשארה עדות, וכן היה,
אבל כאילו, בדיוק מה עושים עם זה? 150 שנה אנחנו חופרים, יש כך וכך חרסים, אבל אפילו לא קיר אחד שאני יכול להגיד, זה קיר מימיו של אבדי חפה. ואי אפשר להתווכח עם אבדי חפה כעובדה. הוא כתב מכתבים, והוא מתאר את עצמו כמלך ירושלים. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, לא, אבדי חפה זה טקסט מאוחר שאני... לא, זה מכתבים בני הזמן שהוא כותב, הוא גם לא כתב בשביל ההיסטוריה, הוא כתב כי הוא רצה עזרה. הוא כתב פשוט מכתב. אז ירושלים צריכה להיות איפשהו. והוא מתאר משהו. אני רואה את הגבולות של הממלכה הזאת. הוא מתאר קרבות או חילוקי, נקרא לזה קרבות גבול כאלה. זה לא צריך לדמיין צבאות גדולים. יש לו סכסוך גבול עם מלך גת. מלך גת זאת עיר גדולה שיושבת בשפלה, תל צפי, ליד קיבוץ כפר מנחם היום, שולט כנראה עד החלק המזרחי ביותר של עמק האלה. שם יש אתר שלא נחפר אף פעם, שנקרא קהילה, עד היום, והוא מזכיר את הקהילה הזאת.
למה לא נחפר שוב? עניינים פוליטיים?
היום זה כבר עניינים פוליטיים, כי הוא מעבר לגדר. אני חושב שעכשיו יש משלחת צרפתית שחופרת שם, אז אני חוזר ברגע. כן, בשנתיים האחרונות יש שם משלחת צרפתית שעובדת בשיתוף פעולה עם הפלסטינים. אבל עד אז לא היה, לא קרה שהוא נחפר. וקהילה נזכרת בתעודות, כמקום שמלך ירושלים אומר, זה שלי ומלך גת לקח אותם, ומלך גת כותב מכתבים במקביל, וגם אומר, זה שלי ומה פתאום אבדי חפה מתערב לי בעניינים שם. והאמת שכשאתה מקשיב טוב למכתבים, יש לך הרגשה שאלה מקהילה חשבו שהם של עצמם, לא של אלה ולא של אלה. אבל זה המרחב פחות או יותר שמלך ירושלים טוען שהוא שייך לו. אז אם הוא טוען שזה שייך לו, זה גבולות ממלכת ירושלים באותו פרק זמן. ואותו דבר אפשר לטייל לאורך כל הדרך. ואתה רואה שכל קו המגע בין מישור החוף לבין ההר, זה המרחבים שמלך ירושלים טוען שהם שלו. כנראה שחיו שם מאות אנשים, לא חיו שם מאות אלפים. וכנראה הוא גם למשלה טיפה צפונה לכיוון רמלה של היום, חבל בנימין, ואולי טיפה לכיוון מזרח, אבל זה הופך למדבר מהר מאוד. אלה המרחבים שמלך ירושלים רואה כטבעיים שם שלו, ב-1400, 1300 לפני הספירה.
אין לנו, אנחנו מדברים שם על יהודים, אנחנו, יש לנו איזושהי הוכחה, זה לא, אנחנו לא מדברים על זה.
כן, א', יהודים גם לפי המקרא לא אמורים עדיין להיות בסביבה שלנו.
כן.
אנחנו מדברים על אוכלוסייה שאנחנו נוגעים לכל הכנענים, זה נראה שהם מזדהים פר העיר. זאת אומרת, מישהו מגת יגיד שהוא גיטי, ומישהו מירושלים יגיד שהוא ירושלמי.
אבל אין לנו עדויות לשום... זה עוד לא השלב שיהודים אמורים בכלל להופיע.
לא אמורים להופיע. ובטח אין לנו... אם הולכים לפי הנרטיב המקראי, אז ב-1200 יהושע אמור לצאת, יגיע עם את זה, ולהרוס את המערך הערים הכנעני הזה, בהקשר הזה.
כן, אז יש לנו עוד קצת זמן, כן.
בדיוק. ובעניין הזה זה... עכשיו עושים את הדילמה בעצם, אז מה זה אומר על ירושלים? אם אנחנו רואים מכתבים, מתארים גבולות, מתארים ארמון, מתארים חיילים מקומיים וחיילים מצרים שהוא מבקש לעזרה, ולא מוצאים יותר מדי, אז חלק יגידו, טוב, כנראה ירושלים מאוד קטנה, וחלק יגידו, והיא מרוכזת כן ליד המעיין, ואנחנו לא רואים אותה, וחלק יגידו, אולי היא הייתה יותר גדולה, אבל היא נמצאת מתחת להר הבית, ואנחנו לא יודעים עליה שום דבר. בכל מקרה, כנראה שהיא שמה, במרחבים האלה של העיר. ו... היא תמשיך להיות ככה, די חומקת מהרדאר הארכיאולוגי, עד שאנחנו נגיע למשהו כמו 111 לפני הספירה, 1100 לפני הספירה, 900 לפני הספירה, וכאן היא פתאום כן צצה על הרדאר הארכיאולוגי, לא כי יישוב מאוד מאוד עוצמתי, אבל היא צצה, וכאן מתחיל בדיוק הסיפור, גם אפרופו מה שאלת, וגם מה עושים עם המקרא, כי כביכול המקרא מתאר עיר כנענית, שנקראת עיר יבוס, ששורדת את כיבושי יהושע, ונכבשת על ידי דוד, בהקשר הזה שמסב אותה לבירתו. ועכשיו היינו מצפים כבר כן לראות אולי את הטקסט המקראי, והארכיאולוגיה לא כל כך מראה את הדבר הזה.
שום זכר לזה? זאת אומרת, אין אפילו ויכוח לגבי פרשנות של ממצאים?
אז שום זכר לעיר מאוד גדולה במאה ה-11, אבל כן יש עיר במאה ה-11 לפני הספירה. ושום זכר לכיבוש והרס של העיר. אבל כן יש שינויים שהעיר עוברת, כשאתה הולך למאות ה-10, וכשאתה נכנס לימים האלה של דוד, שלמה וכו'. ובתוך המשחק הזה זה מתחיל להיות מסקרן. אם הייתי רוצה רגע להגיד, אוקיי, הסתכלתי על העיר בברונזה התיכונה, והסתכלתי על העיר בברונזה המאוחרת, ראיתי את העיר הזאת של 1800, שהופכת לעיר מאוד מאוד חזקה, וראיתי את זה שלאורך כל התקופה שהשלטון המצרי על ארץ ישראל, ירושלים היא קיימת כישות פוליטית, אז מה אני יכול להבין לגבי זה, לגבי דוד ושלמה? אולי צריך להסיק מסקנה קצת הפוכה. אולי צריך לקחת את המודל האל המרנאי הזה, אוקיי? את העיר ממלכה, עיר והשטח שלה, עיר והשטח שלה, ואת הבריבים האלה, האינסופיים. זאת אומרת שמלך ירושלים רב נגד מלך גת, ורב נגד מלך זה, ואת השאיפות שלהם להתפשט. הם נורא רוצים להתפשט במרחב, כי הם רוצים יותר אנשים, כי יותר אנשים זה יותר כוח בהקשר הזה. אז אולי השושלת הזאת שתתחיל למלוך בירושלים בעוד... נגיד, ב-1000 לפני הספירה או משהו כזה, היא לא חוצנית והיא לא מגיעה משום מקום, היא פשוט עוד הבדיחפה כזה, אבל הפעם הבדיחפה שיותר הצליח. הבדיחפה של 1400 לפני הספירה, כתב כמה מכתבים, אולי הבן שלו שלט אחריו, אבל כנראה שהעיר די הייתה מסכנה. דוד חי באותם גבולות פחות או יותר, ומתחיל לייצר את אותו סוג של ממלכה, ממלכת ירושלים בהקשר הזה.
מרתק. אגב, שאלה שלא קשורה, אבל עלתה בראשי כשדיברת, פרופסור רובל גדות, למה השם הזה של תקופת הברונזה ותקופת הברזל שעוד מעט נגיע אליה? מאיפה לקוח הדבר הזה?
זה עוד פעם איזה ניסיון לנטרל. פעם השתמשו במונחים, התקופה הישראלית, התקופה הפלישתית, אתה כבר מניח את מה שאתה אמור לגלות. זאת אומרת, אתה לא יודע שזה יש ישראלים. אז אתה מניח את זה מראש. ובית, בתקופה הישראלית חיו פה לא רק ישראלים. הישראלית, אני מדבר רק דומה. אז למה להשתמש בתרבות אחת על פני תרבויות אחרות? כשאתה אומר תקופת הברונזה, אתה נותן שם שהוא מבוסס תרבות חומרית, ולא שופך את כל המטען הפוליטי בעבר גם, על הפרשנות שלך.
אז אפרופו מה שתיארת עכשיו, אנחנו לקראת סיום הפרק הזה, בפרק הבא אנחנו נדבר על מה שנקרא תקופת הברזל, נכון?
כן.
שבה אנחנו כבר נמצא ממצאים אחרים.
הארץ עוברת מהפך גדול. זאת אומרת, אין ספק.
זאת אומרת, מה קורה בין השאלה שלי בקו תפר הזה?
המעבר בין הברונזה לברזל, בגדול, הוא מעבר מבין תקופה שהארץ הזאת מתאפיינת בממלכות, ערי ממלכה, לפעם ראשונה שמופיעות במרחב הזה ממלכות טריטוריאליות. אוקיי? אם נדמיין רגע את ירושלים, את ממלכת יהודה, כמו שהופיעה במקרא, אז ממלכת יהודה היא טריטוריה שהולכת עד הנגב ולשפלה, ובטח משאפו לי יותר, אבל זה מה שפחות או יותר היה, והבירה שלה היא ירושלים, ויש עיר שנייה בלחיש, ואולי גם עיר שלישית ורביעית בכל מיני מקומות. זה טריטוריה. וכשדמיינתי את ירושלים של הברונזה המאוחרת, תיארתי עיר והפריפריה שהיא שולטת עליה, עד העיר הבאה והפריפריה שהיא שולטת עליה. אז זה הבדל בין עיר ממלכה לממלכה טריטוריאלית. כשנעבור לתקופת הברזל ממש, יהיו כאן פעם הראשונה ממלכות טריטוריאליות. ישראל, יהודה, מואב, אדום, זה כבר לא ממלכת גת, ממלכת שומרון, ממלכת שכם, ובהקשר הזה. זה שינוי בפורמציה הפוליטית מאוד מאוד משמעותי, זה יחידות הרבה יותר גדולות. ולא יעבור גם הרבה זמן, זה כמו דג שבולע דג שבולע דג, אז האימפריות יבלעו אותם. זאת אומרת, אם ב-750 יש פה ממלכות טריטוריאליות, ב-720 ממלכת ישראל נבלעת בתוך האימפריה האשורית. וממלכת יהודה ב-701 מסתפחת לתוך האימפריה האשורית. אז יש פה איזה קצב של שינויים שהפורמציות הפוליטיות הולכות וגדלות מהבחינה הזאת.
וירושלים בתוך כל זה, שהלא עסקינן בירושלים, בתוך השינויים האלה, יש לך עדויות לדברים שקורים בה, או שיש לנו שוב, אמרת, איזו תקופה שאין לנו עדות?
לא, אנחנו מחפשים בדיוק את הרגעים האלה. זאת אומרת, ראינו אותה כעיר ממלכה. יותר גדולה, יותר קטנה, בין הברונזה התיכונה לברונזה המאוחרת. אנחנו רואים אותה, אם אנחנו חוזרים רגע לנקודה שהתחלנו את השיחה, ב-586, עיר ענק שחרבה ובליבה של ממלכת ירושלים. בממלכת יהודה, סליחה. אז עכשיו השאלה, איפה זה קרה?
בדיוק, איפה נבנה כל הדבר
איפה
הזה?
איפה הדבר הזה קרה? זה בטח לא היה במאה ה-13 לפני הספירה, והשאלה, אם אני לוקח את התשובה של הסופר המקראי, יש לו תשובה מאוד מאוד ברורה, זה קרה בימי דוד ושלמה, כי שם ירושלים הופכת לבירה של ממלכה מאוחדת אפילו, לא רק מה שיהודה תייצג, אלא יהודה וישראל ביחד.
אבל אתה אומר שלא לגמרי יש לך עדויות ארכיאולוגיות לזה.
אז אני לא רוצה לקחת את הסופר המקראי, הסופר המקראי יושב, אני לא יודע מתי ואיפה, סביר להניח שהוא יושב בירושלים, אבל בתקופה של לקראת או החורבן או קצת אחרי החורבן, והוא כותב משהו שהוא תיאולוגי ומשהו שהוא פוליטי. אני רוצה לבנות את הסיפור מהעדויות עצמן. מתי אני יכול להגיד שמי שחי בארמון בירושלים שלט על באר שבע, או שלט על דן. אז על דן אני אגיד שהוא כנראה אף פעם לא שלט, ועל באר שבע אני אגיד שהוא שלט, נגיד במאה השמינית לפני הספירה, או משהו כזה.
לא נעשה עוד ספוילרים, אני רוצה להודות לך. פרופסור יובל גדות, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שבאת לכאן לאולפן. להתראות. תודה גם לעשות במלאכה, בל נשכח את נועה בן הגאי, וויאנה דייט, שכן עוז, הצוות שלי כאן במעבדה. אני רונה גרשון תלמי, תודה רבה לכם על ההזנה. להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.